דיווח בכלי תקשורת רשמיים במדינה, קבוצת הדיפלומטים אספה דגימות קרקע במדבר המרכזי של איראן, שם נערכו תרגילי טילים אוויריים וחלליים של משמרות המהפכה. בלונדון לא מגיבים לפי שעה לדיווח. התפתחות בחקירת הפיגוע בבני ברק השבוע. המשטרה עצרה פלסטיני חשוד שתקף את הרב יצחק דהן בסמוך לכניסה לעיר. הוא עבר לחקירת השבק. הרב דהן הותקף באמצעות גרזן ונפצע באורח בינוני עד קשה. המחבל שפתח אתמול באש לעבר כוח צה"ל בכניסה לחומש הסגיר את עצמו הערב לידי כוחות הביטחון. בפיגוע אתמול לא היו נפגעים. בלבנון טוענים שפעיל בכוחות הפועלים לצד משטר אסד נהרג מתקיפת מלט ישראלי בכפר חדר שבקונטרה. כך מדווח העיתון אל מיידין המקורב לחיזבאללה. בתוך כך בצהל אישרו הערב לפרסום כי הצבא השמיד בשבוע שעבר כתבם ששיגר חיזבאללה ללבנון. כתבנו קובי פינקלר מוסר כי ברביעי האחרון זיהו המקמים של צהל כלי טיס לא מאויש בדרכו מלבנון, העושה את דרכו לעבר מאגר קריש. בצהל הוחלט להפיל את כלי הטיס. מדובר צהל נמסר כי כוחות צהל הפילו את הכלי במרחק רב מהגבול הימי ולא נשקף איום וסכנה. כתבנו מזכיר כי בשבת האחרונה ירד צהל שלושה כתבמים ששוגרו מלבנון וטסו לכיוון המים הכלכליים של ישראל. הטלטלה בבריטניה. 34 שרים וחברי ממשלה הגישו ביומיים האחרונים מכתבי התפטרות לראש הממשלה בוריס ג'ונסון. לדבריהם הם איבדו אמון בהנהגתו. בכלי תקשורת במדינה דווח כי קבוצת שרים בכירה צפויה להמליץ הלילה לג'ונסון להתפטר מתפקידו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות.
עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני ספירי שבת, בעיצוב מרהיב לשימוש במים החמים והקרים בשבת, למהדרין ללא פשרות, הכי איכותי, הכי מעודר, עכשיו במחיר השקה מיוחד ברשת מחסני חשמל.
מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, בשישי ובשבת קודש הכבדה נוספת בעומס החום.
תחזית מזג האוויר בחסות.
עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני ספירי שבת, בעיצוב מרהיב לשימוש במים החמים והקרים בשבת, למהדרין ללא פשרות, הכי איכותי, הכי מעודר, עכשיו במחיר השקה מיוחד ברשת מחסני חשמל.
ועד כאן חדשות כל חי.
כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי. הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
ערב טוב לכל המאזינים. הערב נפתח בנושא המצב רוח המדוכדך, הדיכאון. מצבי הרוח הרעים של האדם הם אוסף הרגשות שהאדם חווה כשהוא מדוכא, עצבות, אשמה, חוסר תקווה, גישה שלילית, כעס, אדישות. התלות של האדם במצב הרוח שלו, הכוונה היא שהוא נותן למצב הרוח להכתיב לו איך להתנהג, איזה מטרות לנסות להשיג. כאשר ההתנהגות של האדם תלויה במצב הרוח שלו, הוא יכול למצוא את עצמו אומר דברים בסגנון של איך אני יכול לעבוד עכשיו על משהו, על פרויקט, על עשייה, לעזור לסייע אם אין לי מוטיבציה. או אני פשוט לא מסוגל להיפגש עם חברים או בני משפחה כי אני יותר מדי מדוכא. ואז מחכה האדם למצב רוח טוב, לא מדוכא, מצב רוח מרומם, שתהיה לו יותר מוטיבציה כדי שיוכל לעשות, לפעול, אבל המצב רוח לא הולך להגיע. המצב רוח לא יגיע והאדם יישאר בדיכאון. הוא תלוי במצב הרוח שלו. וזו הבעיה שלו, זה החיסרון. לא פעם נותן האדם למצבי הרוח שלו להכתיב את ההתנהגות שלו, ואנשים רבים מתנהגים בהתאם למצב הרוח שלהם באותו זמן. אומר שלמה המלך, בוטח בליבו הוא כסיל, והולך בחוכמה, הוא ימלט. הוא ימלט מהצרות אם הוא לא בוטח בליבו ולא יותר מדי מאמין למה שהלב אומר. אפשר בהחלט להתייעץ עם הלב, אבל לא לתת ללב לנהל את החיים שלנו. בוטח בליבו, הוא כסיל. האדם אומר, אני זורם ממה שאני מרגיש, אבל הזרימה הזו תוביל את האדם להשתעבד אל הדיכאון, המצב רוח המדוכדך, העצב והכעס. בוטח בליבו, הוא כסיל, אומר שלמה המלך. והטעות היא שהאדם יותר מדי סומך על הלב שלו, הוא מחכה ללב שיאפשר לו לחיות. האדם מחכה עד שהוא ירגיש קצת פחות מדוכא, קצת פחות מצב רוח מדוכדך, כדי להתחיל לעשות משהו. זוהי טעות. האדם שוכה במיטה או על הספה כשהוא מרגיש עייפות ותסכול במקום לקום ולעשות. נהדר שאדם רוצה מנוחה בחיים אחרי ריבוי עשייה, אבל לא לפני ריבוי עשייה. האדם נמנע מלהתחיל ומלעשות תוכניות. למה? כי הוא אומר לעצמו, אני לא יודע. איך אני יודע איך אני ארגיש? אולי אני ארגיש לא טוב. מהי הטעות כאן? הבעיה כאן היא שיש הנחת יסוד עמוקה בנפש האדם שאומרת, אני אחכה למצב הרוח שיקבע בשבילי האם אני אעשה או לא אעשה. זו הטעות. האדם יכול גם לבטל תוכניות או פעילויות ברגע האחרון כי הוא מרגיש לא טוב. רגשית הוא מרגיש רע. מצב הרוח שלו הוא לא כמו שהוא רוצה, ולכן הוא מרשה לעצמו לבטל תוכניות. וזה נראה לו הגיוני כי ככה הוא מרגיש. אבל הרגש הזה יוביל את האדם לעבדון. כי האדם הוא לא רק רגש. הוא גם רגש, אבל לא רק רגש. הוא בעיקר מוח, שכל ועשייה. גם רגש, אבל לא רק. ואדם הוא לא פעם כל כך מסור לרגש, בעיקר בתרבות שלנו כיום, שהפכו את הרגש לדת. דת האמונים, הרגש, הרגש. אם הרגש אומר שדבר מסוים הוא טוב, אז כנראה הוא טוב, הלב שהיא לא מטעה אותי, כך האדם אומר בחוכמתו בעיני עצמו. אבל שלמה המלך מזכיר לנו, בוטח בליבו, הוא כסיל ולא חכם. יכול להיות שהאדם יש לו הנחת יסוד שאומרת, התנהגות שלו היא צריכה להיות תלויה במצב הרוח שלו. בתרבות החילונית בהחלט מלמדים את האנשים שרגשות ומצבי רוח הם דבר מהותי וגם גורם להתנהגות. הרעיון הזה נפוץ כל כך שקשה לאנשים אפילו לחשוב על משהו אחר. אתה אומר לאדם, נכון שאתה מרגיש רע, תעשה בכל אופן. ואז הוא אומר תשובה שנראית לו חכמה כל כך, אבל אני לא מרגיש את זה. אני לא מזדהה עם זה. זה לא בא מבפנים. זה לא חלק ממני. כל מיני אמירות שהשורש שלהם הוא הרבה יותר טיפש מאשר חכם, יותר אורס מאשר מקדם, אבל האדם עוד אומר את זה בכל רם. כלומר, הוא כנראה אף פעם לא בחן את זה, רק אומר את זה ולא מבין כמה נזק יש באמירות האלה. הרי גם האנשים המצליחים, גם בתרבות חילונית, זה לא אנשים שמחכים ללב שיגיד למה לעשות, אלא הם עושים, פועלים, יוזמים, מתפקדים, גם אם והיה, ורעבים, מתוסכלים וכועסים, אבל פועלים כפי הדבר הנכון והראוי לעשות. בדרך, בתרבות שלנו, איזו גיבור הכובש את יצרו, אז נכון לא להחנוק את הרגשות, אבל מצד שני, לתת לרגשות כל ביטוי באופן קיצוני כל כך, קשה כל כך, זה בהחלט לא, זה מייצר נזקים. האנשים אומרים, אני היום לא יכול לתפקד. מה קרה? אני מרגיש לא טוב, אני מרגיש עצוב. ועוד אנשים אומרים, אני מבין אותך, בטח, בטח קשה לך בחיים. ממש מקבל לגיטימציה. זה נורמלי, האדם מדי פעם מרגיש עצוב, בסדר, אפשר לקבל את זה, אבל לא כדרך חיים. אז בן אדם מרגיש עצוב, איך הוא יצא מעצבות? הידי שהוא יעשה, יתרכז בעיקר, לא בתפל, יתרכז מה שהוא יכול לעשות ולא מה שהיה אתמול. כך יוכל האדם להשתפר, להתרגל, לשנות גישה, להחליף מסלול בחיים, להחליף גישה בחשיבה בכלל, לא הגישה העקומה שאומרת, אם אני מרגיש רע, אני לא יכול לתפקד טוב. טעות, אם אני מרגיש רע, אני יכול לתפקד טוב בהחלט. ואם והיה ואדם לא חושב ככה, יש לו מערכת חשיבה מעוותת. לא בגלל שהדברים נאמרים כעת, אז הוא צריך להאמין למה שנאמר, אלא כי אפשר לבחון את זה. אם האדם יסמוך על הרגשות שלו, אני מרגיש רע לאחר, אני לא יכול לתפקד. האם בעקבות זה האדם ירגיש טוב מחר מחרתיים? התשובה היא בהחלט לא. מכיוון שגם מחר מחרתיים הוא ימשיך לא לעשות, שהרי אם אתמול הוא לא עשה, העצלות היא לא הולכת להתפוגג, היא הולכת להתחזק. יצא הרע, כאן קבע, שבים הוא קבע שהוא לא הולך לשחרר במהרה. אם היום קשה, מחר יהיה עוד יותר קשה, ומחרתיים עוד יותר קשה. האשליה הזו שמחר יהיה יום חדש, יום טוב יותר, מחר נרגיש מצב רוח ונוכל לתפקד, היא אשליה דרמטית, היא רעה, היא שלילית. מחר, אם היום לא נעשה כלום, יהיה יותר גרוע. לא נחכה להרגיש טוב, בוטח בליבו, הוא כסיל. האדם יכול לבחור להתעלה עם מה שהוא מרגיש. נכון, לא באופן קבוע, אבל בהחלט מדי פעם. האדם יש לו כעת אירוע חשוב, טוב ואיכותי, אבל הוא מרגיש רע, אין לו כוח, אין לו מצב רוח. הוא מרגיש שכעת זה לא מתאים, אז הוא לא רוצה ללכת. אבל אם והיה, והיה האדם הזה מקבל תגמול כספי גבוה, לדוגמה 1,000 שקל ללכת לאותו אירוע, הוא היה הולך? התשובה היא, כנראה הוא היה גם רץ לכזה אירוע לקבל כל כך הרבה כסף, בהחלט הוא היה הולך והיה מפעיל את ההתלהבות שלו ואת העשייה שלו, למרות המצב רוח הלא כל כך מרומם. למה זה? התשובה היא כי האדם לא משועבד למצב הרוח שלו ויכול לפעול בהחלט הפוך עם מצב הרוח שלו. ואם האדם רוצה להרגיש טוב ופועל להרגיש טוב למרות שהוא מרגיש רע, עם הזמן יתקיים בו אחר המעשים יימשכו הלבבות. ואחרי הלבבות יימשכו המחשבות, והאדם יתחיל לחשוב יותר ויותר חיובי, טוב ומקדם. אבל כאשר האדם מצב רוח מדוכא, הוא נוטה לשכוח מכל זה. הוא רק זוכר משהו אחד, כך הוא מרגיש, והוא לא יכול, באשליה שלו, בדמיון שלו, להילחם נגד הרגש. ובכך הוא מגביר את המצב רוח המדוכדך, ונמנע מעשייה, ונשאר בבית, ואז הוא היא אמונה שאי אפשר לעשות כלום אם אני מרגיש רע, וזו הופכת להיות נבואה שמגשימה את עצמה, והוא שוכח שהוא יכול לעשות הרבה מאוד דברים, אפילו שהמצב רוח שלו בדיכאון, אבל הוא לא מנסה את זה, כי הוא מאמין, והוא חושב שזה בלתי אפשרי, ואם הוא חושב שזה בלתי אפשרי, אז הוא לא עושה, ואם הוא לא עושה, אז באמת הוא מצב רוח יותר ויותר מדוכדך, וזו היא נבואה שמגשימה את עצמה, והמצב רק נעשה רע יותר ויותר. האדם הזה נותן להתנהגות שלו להיות מוכתבת על ידי מצב הרוח שלו. הוא נוטה להאמין בטעות שההתנהגות שלו ומצב הרוח שלו חייבים להיות בהתאמה, באופן מוחלט, וזו הטעות. והאמת היא שמצב הרוח של האדם הוא לא בר השפעה באופן מהותי על ההתנהגות של האדם. בני האדם יכולים להיות מתוסכלים, מאוכזבים ולתפקד באופן נפלא. באופן נהדר, רבים רבים מהאנשים שיש להם משמעת עצמית, הם קיים בבוקר מצב רוח מדוכדך, אבל מיד חוזרים לעשייה, לתפקוד, ועושים ומתפקדים, ואולי המצב רוח הטוב לא מגיע אפילו אחרי שעתיים, ובכל מקרה הם פועלים ועושים. אנחנו צריכים להרגיל את הנפש, להאמין בגישה חדשה, לא בגישה שאומרת, אם אני מרגיש רע, מתפקד רע. מרגיש טוב, מתפקד טוב, זוהי שטחיות, זוהי גישה ששם אותנו בבית האסורים של הרגשות. הרעיון המהותי כדי שנוכל לצאת מדיכאון, מצב רוח מדוכדך, זה להשתחרר מהתלות שנקרא מצב הרוח והרגשות של האדם. ולכן חשוב שהאדם יארגן לעצמו כל מיני פעילויות שיכולות לעזור לו בטווח הארוך. לדוגמה, לעשות פעילות גופנית, לראות חברים, ללמוד, להיות בקשר עם אנשים, לשמוע שירים. כלומר, לעשות פעילויות, לרשום פעילויות והתנהגויות שאפשר לעשות. לעשות אותם אפילו אם מרגישים רע. אפילו אם נעשה כל יום 3-4 פעילויות, התנהגויות, אפילו למשך 7 דקות, 10 דקות. אחרי שבוע נפתח גישה שאומרת, מה שאני מרגיש זה לא מה שאני מתנהג. אני יכול להרגיש רע ולהתנהג טוב. ומה יהיה? אחר המעשים יימשכו הלבבות. ההרגשה הטובה היא תגיע בעקבות העשייה. ההרגשה הטובה היא לא מגיעה בעקבות תיאוריה, אלא בעקבות עשייה, בעקבות תפקוד, בעקבות התפתחות, בעקבות צמיחה, בעקבות עשייה הדרגתית שמובילה את האדם למקום יותר ויותר טוב, משודרג ומשתפר. בואו נעשה הפוך. בואו נרשום כל מיני פעילויות שהיינו רוצים לעשות, התנהגויות שהיינו רוצים להתנהג בהם, אמירות שהיינו רוצים לומר, נרשום את האמירות, התנהגויות או פעילויות שהיינו רוצים לעשות ולומר, אבל אנחנו נמנעים מהם. נרשום אותם. ואז נרשום לעצמנו מהו מצב הרוח שמגביל אותנו, שבגללו אנחנו לא עושים את זה. אני לא אומר מה שאני רוצה כי אני מפחד. אני לא יוצא להליכה כי אני מרגיש כבד ועייף. אני לא מתאמץ בלימוד כי זה נראה לי כבד וקשה. בואו נשים לב, כל כך הרבה התנהגויות, אמירות, פעילויות, שאנחנו נמנעים מלעשות או לומר, כל זה למה? בגלל הרגשות. הרגשות הן בהחלט מרכיב חשוב בחיים, אבל הם לא העיקר בחיים. הם ליווי לחיים. הם מנוע טוב לחיים, אבל לא יותר מכך. הם לא במקום החיים. הם לא יכולים לנהל את החיים שלנו. העיקרון הוא ללמוד להשתחרר מהתלות ברגשות. ההתנהגות, המעשים, הפעילויות יכולות להיות למרות הרגשות השליליים, ואז הרגשות השליליים כבר לא יהיו. כמה פעמים האדם מרגיש חרדה או פחד ממה שבעצם לא אמור לעורר פחד. הוא נמנע מללכת לרופא שיניים, לרופא משפחה, מלעשות בדיקה בגלל פחד או חרדה. הוא נמנע מלפגוש חברים, למה? פחד. מי יודע מה יהיה? האמת, שום דבר לא יהיה, הכל יהיה בסדר. אבל מצבי הרוח מכתיבים את ההתנהגות, להימנע מרופא, להימנע מחברה, ממשפחה. לכן חשוב שהאדם, שהוא נמצא במצב רוח מדוחדך, שהאדם הזה יתנהג על פי תוכנית מתוכננת מראש, על פי מטרות שמציב מראש, במקום לסמוך ולהישען ולהיות תלוי במצב הרוח של האדם. התועלת בתוכנית או במטרות מתוכננות מראש היא ברורה. מדוע? מכיוון שהיא עוזרת לאדם לראות את עצמו מעבר לבית האסורים של הרגשות. מה הוא יכול להיות? מה הוא יכול לעשות? גם אם לאחר מכן הוא חוזר לגודל הטבעי שלו לרגשות, אבל אז הוא חוזר עוד פעם אל המטרות, אל העשייה, והוא מתאמן בהדרגתיות. גם אם זה לא בשלמות, אבל כן בהדרגתיות. לפעול לפי התוכנית. גם אם הוא מרגיש שהוא לא מסוגל לעשות את זה, הוא מזכיר לעצמו שזו רק הרגשה. זה לא אמת. זו הרגשה. מה שאדם מרגיש זה לא אומר שזוהי אמת. האדם מרגיש שהוא לא מסוגל, שאין לו כוח. זו רק הרגשה. זו הרגשה שהיא לא פעם אזעקת שווא, היא לא באמת איתות לבעיה אמיתית, אלא רק להרגשה חזקה, לא יותר מכך. כך לומד האדם להיות פעיל, פועל, יוזם, במקום להתנהל בהתאם למצבי הרוח שלו. כאשר האדם מגיב, הוא מחכה לראות מה מצב הרוח, ואז הוא מחליט מה לעשות על בסיס החלטת המנהל הגדול, מצב הרוח של האדם. אבל שלמה המלך אומר, בוטח בליבו הוא כסיל. ולכן להתנהג באופן פעיל, הכוונה היא לקבוע מטרה ולנסות להשיג אותה, בלי להתחשב במצב הרוח של האדם. ואנחנו לא צריכים שהמטרה תהיה גדולה כל כך. המטרה צריכה להיות הדרגתית, אפילו לא פעם קלה. העיקר לעשות באופן שונה ממה שהאדם מרגיש. כך מתרגל האדם לצאת מבית האסורים של הרגשות. לא להיות מגיב לפי הרגשות של האדם, אלא להיות יוצר ופועל למרות הרגשות של האדם. כאשר האדם פועל לפי המטרות שלו, לא לפי מצב הרוח שלו, בהתחלה הוא ירגיש מוזר. הוא גם יגיד לעצמו, אני עושה הצגה, זה לא אמיתי. הוא ירגיש שזה לא הוא, הוא מעמיד פנים. אפשר אכן להבין את ההרגשה הזו. וכדאי לדעת שההרגשה הזו אכן תגיע. אבל זה לא אומר שהאדם הזה הוא לא אמיתי, הוא בהחלט אמיתי, אלא היות והוא מנסה להשיג מטרה שהוא בוחר בה, אז הרגשות הישנים של סוג האדם הישן שהוא היה אתמול ושלשום, כמו היינו אומרים, מתנגד ואומר, סליחה, מה אתה עושה שינוי? ואז יש איזושהי הרגשה של מלאכותיות, זה מוזר, זה שונה, זה חדש. לא להתפעל, לא להתרגש, להמשיך, להמשיך, לעשות. לאט לאט המלאכותיות תהיה הרגשה אחרת. היא תתפוגג ההרגשה הזו, ואז יעבור האדם להרגשה של אני מרגיש שזה טבעי, זה אני, זה נורמלי. להיות דבק המטרה בלי להתחשב מה שהאדם מרגיש, וכך המלאכותיות תהפוך להיות הרגשה זניחה. לאט לאט זה יהפוך להיות הטבע של האדם, הגישה החדשה. המצב רוח הוא בהחלט משפיע על זווית הראייה שלנו. מצב רוח טוב, החיים טובים. מצב רוח רע, החיים קשים. אבל צריך לזכור, המצב רוח הוא רק משפיע על זווית הראייה שלנו. אבל הוא לא עדות שזווית הראייה הזו היא בהחלט נכונה. זו רק הרגשה. אז האם צריך האדם להעמיד פנים שהוא לא מדוכה ולעשות? התשובה היא כן, בהחלט. להשתחרר מהתלות במצב הרוח. הרעיון הוא באמת להרגיש מה שאני מרגיש, אבל להמשיך במטרה. אני יודע שאני מדוכה, אני יודע שאני מצב רוח מדוכדך, אבל אני ממשיך עם התוכנית. כמו לדוגמה, אדם שהיה לו חלילה גבס על היד או כל פציעה אחרת, היה לו קשה להזיז לדוגמה את היד, לנהוג במכונית או כל פעולה אחרת, בסיסית זו או אחרת, אין נזק אמיתי, אבל בכל אופן, ברגע שהוא הוריד את הגבס, לא פעם עשה גם פיזיותרפיה, הומלץ לו לנצל את טווח התנועה של הזרוע, לא להקל על היד, להזיז עוד ועוד, ואז האדם מרגיש כאב. מי יודע, אולי יש כאן בעיה. מה נאמר לו? לא, תשתמש בזרוע, כמו היינו אומרים, היא לא נשברה. לאט לאט, הגוף יתרגל לתנועה של היד, ויחבא את הרגשות הלא נעימים. למה? כי כעת מתברר שאין צורך בהם, זו הזקת שווא. זהו, היד התרפאה ברוך השם. אם כן אפשר לחזור לשגרה, למסלול הרגיל והבריא. נצא להפסקה ובעזרת השם לאחר מכן נחזור אל שאלותיכם. בנושא זה ובשאר נושאים הקשורים אל נפש האדם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה. חושבים קדימה עם אליעזר גרוס, יושב ראש קבוצת בסדנו ואנשי מפתח בכלכלה. כל יום ראשון ב-10 בלילה תשובות לשאלות המאזינים שרוצים לדעת איך להשקיע נכון. להשארת שאלות 039-039-039, שלוחה 9. חושבים קדימה בהגשת אסף קליין. ראשון, 10 בלילה, כאן בקול חי.
ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
סוף עונה, על אמת? על אמת! מבחר ענק של שמלות רק ב-30 שקלים. עכשיו בתמנון.
לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
אתם תפעלו עבורי ואני אפעל עבורכם. זוהי צוואתו הנדירה של כבוד קדושת האדמור מצאנז קלויזנבורג, זכר צדיק וקדוש לברכה, שיום פטירתו חל בטט בתמוז. מפעל השס העולמי שנוסד על ידי האדמור זצל קורא לכם להעביר שמות לתפילה, לזיווג, לפרנסה, לבריאות ולהצלחה. ותלמידי חכמים מסיימי השס יעתירו עבורכם על ציונו הקדוש ביום הפטירה המסוגל. התקשרו עכשיו 1-800-360-360. מפעל השס העולמי.
יש ילדים שיציאה לפארק משחררת אותם. יש ילדים שבית מלון עושה להם טוב. יש ילדים ששחייה בבריכה מרגיעה אותם. אך יש ילדים שאוכל זה הדבר שהכי ישמח אותם. תורמים עכשיו לארגון יד עזרה ושולמית ומסמכים ילדים רעבים. כי האוכל שלך זה השמחה שלו. כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית. שעה אחת, שבע אחת.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
מזל טוב! מחתנים, יש לכם מזל טוב. הלוואת חתונה מכרטיס אשראי יש. 70,000 שקלים בתנאים מעולים ללקוחות כל הבנקים וחברות האשראי. לבקשת הלוואה חייגו כוכבית 6083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום, כפוף לתקנון.
חברים, ספיריטת שבת, בר המים מספר אחת בעולם. אלפי מאזינים שלי לא טועים.
בר המים ספיריט שבת, כוכבית 21, 61.
האוצר היומי, כל התורה על רגל אחת. האוצר היומי.
מהיום גם אתם יכולים לעשות סיומים כמו מרן שר התורה, זכותו יגן עלינו. האוצר היומי, לקטנים ולגדולים.
הצטרפו לאלפי הלומדים, חייגו והזמינו כוכבית 5610.
או שתלחצו כאן וכאן וכאן, או שתצטרפו למאוחדת, חדשנות רפואית ברמה אחרת.
מאוחדת מציגה רמה אחרת של טכנולוגיה, עם רופא שפוגש אתכם גם מהסלון. כי לכל משפחה מגיעה הרמה הכי טובה בבריאות, גם למשפחה שלכם. מאוחדת, רמה אחרת. הצטרפו עכשיו, כוכבית 5343.
סי, סי, סי המבצע לקיץ חוזר ובגדול. קונים מוצר חשמלי בסי החשמל והמיזוג ומקבלים מתנה יוקרתית ממגוון המתנות בשקל אחד בלבד. לדוגמה, סט סירים יוקרתי של סולטם או זיכוי בשווי 1299 שקלים בשקל אחד בלבד.
סי, סי, סי החשמל והמיזוג.
לבירור הסניף הקרוב 03-504-5000.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
שלום וברכה, חזרנו אליכם ונתחיל להתייחס בעזרת השם אל השאלות. שאלה הראשונה, האדם נמדד בזמן המבחן והקושי, ופעם אחר פעם אני לא מצליח להתמודד עם המבחנים ואני נופל בהם. האם זה אומר שאין לי סיכוי להצליח? שאלה יפה, שאלה כואבת, שאלה חשובה. התשובה שלה, יש כאן הנחת יסוד שהיא לא נכונה. ולעניות דעתי היא נאמרת פעם אחר פעם, והיא לא נכונה. שהאדם נמדד בזמן המבחן שלו, בזמן הקושי, אז האדם נמדד. זה לא נכון. האדם לא נמדד בזמן הקושי שלו. האדם לגמרי לא נמדד בזמן הקושי שלו. האדם נמדד בשגרת החיים שלו. מה הוא עושה בוקר, צהריים וערב? זה האדם. האדם לא נמדד בזמן הקושי. בזמן הקושי זה בהחלט זמן שבו יכול האדם להתרומם. ניסיון, דגל מתנוסס, מתנוסס האדם, מתרומם האדם, בהחלט. יפה מאוד. אבל זה מבחן כמה יוכל האדם להתרומם, אבל לא מבחן האם האדם הוא רציני או לא רציני. זו הגדרה לא נכונה. ולא רק שזו הגדרה לא נכונה, זו גם הגדרה פוגעת. וננתח ונסביר בעזרת השם למה. וזה נכון שבזמן מבחן יכול האדם ליפול, אבל עדיין זה רק מבחן האם האדם יתרומם, אבל זה לא מבחן לכלל האישיות של האדם. כי האישיות של האדם היא נמדדת, האישיות של האדם נבדקת, האישיות של האדם נבחנת בשגרת החיים. איך האדם בוחר לקום, לחיות בבוקר, בצהריים, בערב, שם נמדד האדם. אם אנחנו נרצה לחתום חוזה עם בן אדם, האם נחתום חוזה על בסיס ההתנהלות השמחה שלו בשמחת תורה בפורים? או שהוא היה עצוב בתשעה באב? או שמה מישהו בשגרת החיים? התשובה היא מישהו בשגרת החיים. זאת אומרת שאנחנו יודעים מצוין שאיך נבחן בן אדם על בסיס מישהו בשגרת החיים. ככה אנחנו בוחנים בן אדם. לא איך שהוא באירועים שהם יחסית חריגים ושונים. ולכן אומרים חז"ל בגמרא שהאדם לא נתפס בשעת צערו. אם האדם עכשיו יצטער, סבל, קשה לו, האדם לא נתפס בשעת צערו. מה שהיה בזמן הצער זה קשה, זה מתסכל, אבל האדם לא נתפס בשעת צערו. ואם והיה, והאדם ישאל, איך אתה יכול להגיד, שהאדם לא נתפס בשעת צערו? הרי חזל אומרים שהאדם הוא בהחלט נידון על בכוסו כיסו וכעסו. אז הנה, האדם ניכר בכוסו כיסו וכעסו, אז אם כן אתה רואה שבזמן הכעס ניכר האדם, בזמן שהוא שותה כוסו ניכר האדם, אבל זוהי טעות. לא כך צריך להבין את הגמרא הזו, מסכת עירובין. אין הכוונה שהאדם בזמן הכעס, כשהוא כועס, אז הוא אומר, כל מה שבלב או בראש שלו, אז ניכר מי האדם. לגמרי לא נכון. כמו שכל אחד מאיתנו מבין. למה? בואו ניקח. מה כתוב שם? האדם ניכר בכוסו. מה הכוונה בכוסו? כשהוא שותה. כאשר האדם שותה. בפורים הוא שותה והוא שמח. בשמחת תורה הוא שותה והוא שמח. בחתונה של הבן או של הבת הוא שותה והוא שמח. כעת בזמן השמחה הזו, האדם היה נחמד, נעים, או אמר כל מיני מילים אלה ואחרות. כמה אנחנו מתייחסים לזה ברצינות? אנחנו יודעים להגיד לעצמנו, נכון, בסדר, הוא היה שטוי, הוא היה מבוסם, הוא היה שמח. זו הסיבה. זה לא באמת הוא. מי הוא באמת? מישהו בשגרת החיים. אלא מה? השתייה הוציאה ממנו כל מיני מחשבות שיש לו, שבשגרת החיים הוא לא אומר אותם. הוא בוחר לו להגיד אותם. בשגרת החיים, לדוגמה, הוא בוחר להיות יותר רציני ויותר מתון ויותר שקול. אחרי שהוא שותה, הוא מחבק את כולם, שמח עם כולם. אז מי זה האדם באמת? מישהו בשגרת החיים. בשגרת החיים כנראה שיש לו רגע שאני רוצה לחבק, לאהוב אנשים וכדומה, אבל יחד עם זאת, יש לו גם כן כל מיני מגבלות, בושות, אי נעימות, או כל מיני הסברים אלה ואחרים, זה לא תרבותי וכדומה. אבל כל המחשבות האלה, המגבילות את הרגע שיש לו, אז בזמן כוסו, שהוא שותה, זה ניכר. אבל מה שניכר, לא ניכר בזמן כוסו שהוא שותה, ניכר מי האדם. ניכר איזה מחשבות יש לו, והן באות לידי ביטוי כעת. אבל בשגרת החיים הוא לא חי את המחשבות האלה. כך בזמן הכעס של האדם. אנשים אומרים בטעות, כשאדם כועס אז רואים מי הוא באמת. טעות. כשאדם כועס רואים מי האדם לא באמת. אם הוא כועס כל יום, זה האדם. אבל אם הוא כועס מדי פעם, אז לא ניכר מי הוא האדם, אז ניכר מה המחשבות שיש לו, ובשגרת החיים הוא מתאפק, או לא מביע אותם, או כובש אותם, אבל בכל אופן הוא מבסט אותם. בכל אופן הוא מנהל אותם, כי בשגרת החיים הוא לא כועס. כי האדם לא נתפס בשעת צערו. אי אפשר לבחון את האדם בזמן הצער, ודאי שכעס זה זמן של צער. אחרי הצער בא הכעס. אם כך, האדם לא נתפס בשעת צערו. למה? כי האדם לא נבחן בזמן הצער שלו. האדם לא נבחן בזמן המצוקה שלו. אם תגידו, האדם נידון, האדם ניכר בכעסו, אז זה כבר ענינו. אז מתי נבחן האדם? התשובה היא, האדם נבחן בשגרת החיים שלו. למה זה חשוב לדעת? התשובה היא כי הבחירות של האדם בשגרת החיים, זה האדם. זה האדם, מה שהוא עושה בשגרת החיים שלו. אם והיה, ועכשיו הייתה לו נפילה, מה זה אומר? זה אומר שהייתה נפילה. האם זה אומר שהאדם לא שווה? האם זה אומר שהאדם לא יעיל? האם זה אומר שכל מה שעשה האדם לא שווה יותר? לא. טעות גדולה לומר דבר כזה. זו טעות גדולה להגיד שהאדם נבחן בזמן הניסיונות. בזמן הניסיונות, האדם נבחן האם הוא יתרומם יותר וזהו. אבל זה לא מדד מי הוא האדם. זמן ניסיון זה זמן ניסיון. זה לא זמן מי הוא האדם. האדם לא ניכר בזמן הניסיון. לא בוחנים בן אדם. האם הוא עמד בניסיון, אז הוא אדם חשוב. אם הוא לא עמד בניסיון, הוא לא אדם חשוב. לא, יכול להיות שהוא לא עמד בניסיון, והוא כן אדם חשוב. אדם לא חשוב זה אדם שבשגרת החיים שלו, פעם אחר פעם, חוזר על טעויות שליליות דרמטיות, פוגעות, אז אפשר להתחיל לבדוק מה קורה עם איכות האדם הזה. אבל בטח לא בזמן ניסיונות. כעת נחזור אל השאלה. השאלה הייתה, אם אני נופל מדי פעם המשברים, האם זה אומר שאני לא שווה כי אני לא עומד במבחנים? התשובה היא לא. יש זמן של ניסיון, ואם האדם עומד בניסיון, הוא בהחלט מתנוסס, מתרומם, מגיע למקומות חדשים שהוא לא האמין שיכול להגיע אליהם, כמו מעין כביש עוקף להגיע לכמה דרגות למעלה. זה מצוין. אם והיה והאדם לא יעמוד בניסיון, זה רע, אבל לא יותר. זה לא מעיד על האדם, כדי שהאדם ייכנס לתסכול ואכזבה. אומר הגאון רבי שלמה קלוגר, רעיון נהדר, הנה אנחנו רואים את משה רבינו, שהוא יקם בסלע, למרות שאמרו לו, נאמר לו ודיברתם אל הסלע, למה לדבר אל הסלע ולא להקות בסלע? התשובה היא, בזמן פרשת בשלח, עם ישראל עדיין לא קיבלו תורה. היא רק יצאו עם מצרים, אז העם צמא, אומר הקדוש ברוך הוא, אין את כוח התורה, ודיברת בם בדברי תורה, בם, בית, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, תורה שבכתב מתחילה בעוד בית. מאימתי, תורה שבעל פה מתחילה, משנה, ברכות, המילה מאימתי, ודיברת בם, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, כך אומר הגאון מווילנה. אי אפשר עכשיו לדבר דברי תורה מול הסלע והסלע יוצאים מים, צריכים להקות בסלע. כי אין עדיין תורה. פרשת חוקת. זה כבר אחרי 40 שנה שבני ישראל יצאו ממצרים, כבר קיבלנו את התורה. אפשר ודיברתם אל הסלע, ודיברת בם. שני עליו, פרק אחת, משנה אחת, כך מופיע בילקוט שמעוני. תדבר משהו, דברי תורה, כך היה צריך להיות. ואם זה קורה, אז יש תוצאה חיובית. אז בהחלט ישנה תוצאה חיובית. מה התוצאה? שיצאו מים. אבל משה רבינו לפני כן אמר לעם, שמעונה המורים, דיבר אל העם באופן שלילי. שמעונה המורים, קרא למורים, מורים נגד מוריכם, דיבר באופן, לפי דרגתו של מבחר מין האנושי, זה משה רבינו, אמר שמעונה המורים, דיבר באופן לכאורה שלילי, לפי דרגתו. אז משה רבינו אמר, אז אם כן, איך אני עכשיו יכול לדבר אל הסלע? כביכול, זהו, אין אפשרות לדבר אל הסלע, לכן הוא יקע בסלע. למה? כי איך אני יכול לדבר אל הסלע? על זה אמר הקדוש ברוך הוא, יען לא האמנתם בי להקדישני. איך הייתם מקדישים אותי? על ידי כך שהייתם כן מדברים אל הסלע. למרות שלפני כן אמרתם שמעון האמורים. לפני שמשה רבינו יקע בסלע, הוא אמר שמעון האמורים. זה דיבור לא חיובי. בכל אופן, מה יעשה? ידבר אל הסלע. ידבר אל הסלע, ואז מה העם יבין? שגם אם היה, ויש לאדם נפילה, הוא אמר שמעון האמורים, הוא עדיין יכול להשתמש בפה שלו, ולהגיד דברים טובים, ולהגיד דברים חיובים, ולהוציא מים מהסלע, שלא יתייאש. כי משבר הוא בהחלט משבר, אבל לא יותר מאשר משבר. זה משבר. משבר הוא לא יותר מאשר רק קושי נקודתי. זה המשבר. נתייחס לשאלה הבאה. מסע ומתן, איך אפשר לנהל מסע ומתן באופן חיובי, באופן נכון? התשובה היא, אם אנחנו רוצים לנהל מסע ומתן, מדובר על מסע ומתן בתוך מערכת משפחתית, אם רוצים לנהל מסע ומתן בתוך מערכת משפחתית באופן בריא ונכון, אז כלל מאוד יסודי ובסיס מאוד חשוב שיהיה, זה לא להגיע אל שולחן הדיונים מתוך הרגשה ברורה שכל האמת אצלנו, שאנחנו יודעים את האמת וזה סופי ואין אפשרות לנהל שום דיאלוג. זוהי טעות. בהחלט, יכול להיות שהאמת אצלנו, יכול להיות שהיא לא, יכול להיות שחלקה, זה לא משנה. למה? כי הצד השני חושב גם כן ככה. לכן אנחנו צריכים לצאת מתוך הנחת יסוד שאומרת, אנחנו מבינים מה האחר רוצה, מבינים גם מה אנחנו רוצים, אבל בכל אופן, אנחנו מחפשים לראות איזושהי פשרה שהיא מתאימה לשני הצדדים. נכון? שנראה שהאמת אצלנו, אנחנו מבינים בחינוך ילדים, היא רוצה הם לנהל באופן לא בריא, ואני הבעל רוצה בהחלט באופן בריא ונכון, מה אני אעשה? האמת אצלי. וגם האיש חינוך מצדיק אותי. יכול להיות שזה נכון? יכול להיות שמבחינה חינוכית האבא צודק, אבל זה לא משנה. עדיף להיות טועה בחינוך הילדים וצודק בשלום בית למען האווירה הטובה. יותר מאשר להיות צודק בחינוך ילדים אבל טועה בשלום בית. ולכן כדאי למצוא גישה שמתאימה לשני הצדדים. אפילו שחינוכית היא לא נכונה כל כך, אבל היא כן תייצר יותר אווירה של שותפות, וכך הבית יהיה באווירה טובה יותר, וזה ירפא ועוד יוסיף ויצמיח את הילדים למרות איזה שהם קשיים שנראה שיש בעיני האבא, מדוע מכיוון שהבית לא מתנהל כפי שהוא רוצה. שאלה נוספת לפני שנצא להפסקה. יש לי שידוך. אישה אחת, עם יותר עירת שמיים, אבל פחות רגש. אישה שנייה עם פחות עירת שמיים, אבל יש יותר רגש להתחתן איתה. עם מי עדיף להתחתן? שאלה חשובה. התשובה היא, אם נסתכל ברמת הערכים, אז בהחלט. הערכים של עירת שמיים זה הערכים החשובים, ולכן זה אמור להיות הבסיס שעל בסיסו אנחנו נבנה את הבית ונתחתן בהחלט. יחד עם זאת, היות ואנחנו לא כל הזמן בדרגה של עירת שמיים, אז תלוי בדרגת השואל. אם והיה והשואל מרגיש, מבין, מישהו כעת בשלב הזה של החיים, ולפעמים כדאי יעשה לך רע ויסתלק מן הספק, אדם שמכיר את האדם, את האדם הזה מקרוב, לבדוק האם באמת הוא יכול והוא מסוגל להתחתן עם מישהי, שיש שם יותר עירת שמיים, אבל פחות רגש. מצד שני, אם ואב יש פחות עירת שמיים, אבל יש רגש, אז אם יש רגש, יש זוגיות, יש קשר. אם והיה ואין רגש, אז אין זוגיות. כל המשמעות של זוגיות, או משמעות עיקרית במערכת הזוגיות, זה קשר שיש בו רגש. האישה צריכה למצוא חן בעיני בעלה, וכן הפוך. ואנחנו מוצאים ריבוי מקורות ומקומות בחזל, שצריכים שני הצדדים לדאוג שתהיה מציאת חן האחד בעיני השני, לא בתקופת השידוכים או השבע ברכות. גם אחרי שבע שנים, גם אחרי 20 שנה. אז אם כן, מערכת הרגשות היא מערכת מהותית. אם אין רגשות, אז אין כאן זוגיות. אז יש כאן בעיה מהותית. לכן, כנראה שאם והיה ורמת העירת שמיים היא יותר נמוכה, אבל היא עדיין ראויה, אז עדיף לבחור מערכת שיש בה רגשות עם פחות עירת שמיים. לא כי עירת שמיים פחות חשובה. עירת שמיים היא הכי חשובה, אבל בכל אופן, לא כל אדם יכול להיות בדרגה הזו בשגרת החיים שלו. ולכן, לא בגלל שעירת שמיים פחות חשובה כדאי לוותר על זה, אלא בגלל שזה בלתי אפשרי, שהאדם יוותר על הצרכים למען עירת שמיים, כי זה לא הדרגה שלו. אם זה כן הדרגה שלו, אז זה כבר נושא אחר. לכן אמרנו, עשה לך רע והסתלק מן הספק, הבאנו כאן את שני הצדדים, והאדם עם הנתונים שנאמרו, יוכל לעשות בחירה מדויקת ונכונה יותר. נצא להפסקה, ולאחר מכן נחזור שוב אל שאלותיכם בעזרת השם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
גדולים צדיקים במותם יותר מבחייהם. האזינו לדבריו של מרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה.
מה יזכה אדם הזה שתורם לצלת ילדי ישראל? מה אפשר להגיד לו? מה הוא יזכה?
אלהם ילדים צדיק.
מה יזכה בעזרת השם התורם לקרן ההסעות? שיהיו לו ילדים צדיקים. נחת מהילדים זה קרן ההסעות. מתקשרים עכשיו ומאמצים ילד שיגיע בזכותכם יום יום ללמוד תורה. 1-750-66-22 1-750-66-22. שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנוני נבא זאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו. חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
חדש מסנו, אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
או שתחכו ותחכו למענה מהרופא שלכם, או שתצטרפו למאוחדת. שירות מקצועי ברמה אחרת.
מאוחדת מציגה רמה אחרת של זמינות במרפאה, במוקדי החירום וגם אונליין. כי לכל משפחה מגיעה הרמה הכי טובה בבריאות. גם למשפחה שלכם. מאוחדת, רמה אחרת. הצטרפו עכשיו, כוכבית 5343.
תראו, אני תמיד מחפש את הטאץ', ובספיריט בר שבת באמת שמצאתי. טאץ' של עיצוב מושלם ומזיגה בטאץ' אחד. קבלו אותו, ספיריט שבת.
עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
וופה!
המחירה אסורה למי שטרם מלאו ל-18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
כנס הדיירים הגדול להתחדשות עירונית בירושלים. בואו לשאול את כל השאלות ולקבל מידע מקיף בנושא פינוי בינוי ותמ"א 38, כ"ח תמוז, 27 לשביעי, מלון רמדה ירושלים. הבטיחו את זכויותיכם. הכניסה חופשית בהרשמה מראש. חייגו כוכבית 5931, כוכבית 5931.
חופשת הקיץ הגיעה, והרבה ילדים חולמים על ים, בריכה, בית מלון או צימר, באולינג ומשחקי כושר. אך יש ילדים שחולמים על אוכל. הקיץ הזה הם לא נשארים רעבים, מגשימים להם את החלום. מכניסים עכשיו עוד ילדים רעבים לבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית.
תרומה לכלל פעילות העמותה.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
שלום, ערב טוב, חזרנו אליכם, חזרנו אל השאלות. לפני כן נציין, מי שמעוניין לקבל את הדיסקים של שיעורי הבוקר בחינם, אפשר לקבל בטלפון 054-84-77-627, 054-84-77-627. גם נציין שכל שיעורי הבוקר הם מצולמים ונמצאים גם באתר של הרדיו. גם המעוניינים לשמוע את השיעורים שהיו במהלך התשע שנים האחרונות בשיעורי הבוקר, למעלה מכ-2,500 שיעורים בנושא מוסר, השקפה, הלכה, נפש האדם, אפשר במספר טלפון 073-295-1247, 073-295-1247. מי שמעוניין לשלוח שאלות במהלך השבוע, ונתייחס אליהם בעזרת השם בתוכנית, אם באופן ישיר, באופן עקיף, ניתן במייל e054-8477-627 strudel@gmail.com. נחזור אל שאלותיכם. איך אני מתגבר על טינה? התשובה היא, במהלך החיים של האדם, אנשים ירגיזו אותנו ולא יכבדו אותנו, בכל אופן לפי מערכות החשיבה שלנו. הם כנראה יחשבו שזה כן מגיע לנו. במהלך החיים אנשים ירגיזו אותנו ולא יכבדו אותנו, אבל אנחנו צריכים לזכור ששנאה בלב, טינה בלב, מעבר לכך שזה איסור טינה, לא תיקום ולא תיתור, השנאה הזאת היא בעיקר פוגעת בנו, כי הם זהו, זה נגמר, הם כבר פגעו והלכו, אבל השמירה הזו בלב זה מה שפוגע. ולכן מה שפוגע זה שאנחנו מתעסקים עם המחשבות, איך הוא עשה, מה הוא עשה, כמה הוא עשה. ההתעסקות הזו, המחשבות האלה, הן אלה שמעצימות את הבעיה יותר ויותר. כך נוכל גם להתייחס לשאלה הבאה, למה יש אנשים שאומרים לי מילה אפילו קטנה, ואני מתעורר בכעסים רבים. התשובה היא, מדוע? מכיוון שהמילה הקטנה שנאמרת, היא לא בדיוק מעוררת כעס, היא מעוררת הרגשה קטנה. אבל הרגשה הקטנה הזו היא מלווה על ידי שומע הדברים בבחירתו בריבוי מחשבות. מה זאת אומרת? רובן אמר לשמעון מילה לא נעימה. שמעון שמע את זה. איך הוא יכול לבחור להגיב? כעס, זה לא נעים, אבל להשיח דעת, לחשוב על משהו אחר או לפתוח את הנושא. אם רובן אומר הדברים, אבל הוא גם יכול להתכנס בינו לבין עצמו ולהגיד איזה חוצפה. איך הוא אמר דבר כזה? איך הוא לא מעיז? איך הוא מעיז? איך הוא אמר? מה הוא אמר? מה הוא חשב? איך הוא חשב? ההתעסקות יתר של האדם. המחשבות האלה, 20 דקות, חצי שעה, התעסקות שבהן המחשבות האלה מעצימות את ההרגשה יותר ויותר. ולכן, בהחלט, הוא אמר משהו מעצבן, זה מובן. אבל אחרי האמירה שלו, יש מחשבות של האדם השומע, שהוא מתעסק עם זה יותר מדי. ולכן, לא אמרנו שזה לא מעצבן, בהחלט זה מעצבן. לא אמרנו שזה לא נעים, בהחלט זה לא נעים. אבל כן יש בחירה לאדם אי אפשר בבת אחת תמיד להשיח דעת, אבל לבחור, לראות איך אני משיח דעת, או 5 דקות, 10 דקות, 15 דקות, לא ברגע אחד האדם יכול להשיח דעת, אבל בהדרגתיות הוא כן יכול להיכנס למהלך של השחה דעת. הוא יותר ויותר מחפש איך להשיח דעת, איך לחשוב על משהו אחר, לחשוב על נושא אחר. שאלה נוספת, אני אפחד מביקורת, איך אני יכול להתמודד? התשובה היא, הדרך הטובה להתמודד על ידי שלא נקבל ביקורת, הדרך להימנע עם ביקורת היא לא לעשות כלום, לא להגיד כלום. ואז באמת לא תהיה שום ביקורת לאף אחד. אבל מצד שני, נפסיד את החיים. לכל דבר בחיים יש מחיר. אם אנחנו מחליטים שאנחנו רוצים לדבר, להביע את עצמנו, מצוין, הרווחנו תקשורת, שיח, הבאה. אבל מה אנחנו צריכים לשלם? מחיר. מחיר לשמוע ביקורת מדי פעם וכדומה, מצוין. המחיר הוא זול ביחס התגמול. התגמול הוא תקשורת בין בני אדם, התנהלות בין בני אדם, תאום ציפיות בין בני אדם, התנהלות שבה האדם יש לו יותר נוכחות, נהדר, אבל הוא צריך לשלם מחיר. מדי פעם תהיה ביקורת, אמירה לא נעימה. כעת, השאלה היא מה קורה לאדם אחרי שנאמרה לו הביקורת. אם והיה והביקורת היא נאמרת, אבל אז הוא אומר לעצמו, נכון, זה לא נעים, זה קשה, כעת בוא נעשה חשבון. או שאני מספיק אמיץ ואומר לעצמי, טוב, בוא נשמע עכשיו מה הוא אמר, למה הוא אמר, ומה אמיתי מה שהוא אמר. אולי הוא אמר את זה בצורה לא יפה? אולי הוא אמר את זה בצורה בוטה? אולי הוא אמר את זה בצורה מעליבה? אבל מה תוכן הדברים? הוא אמר, אתה לא רציני, אתה מאחל לכל פגישה, אי אפשר לסמוך עליך. טוב, אז באמת היה פה כמה מילים לא נעימות, אבל בוא נראה. מה שהוא אמר, אני לא מגיע לפגישות בזמן, זה אמיתי או לא אמיתי? אם זה אמיתי, מצוין, אז בוא ניקח אחריות. או שנגיד לבני האדם שאנחנו לוקחים אחריות ומתקנים את זה, או שנגיד לבני האדם שאצלי שעה זה לא שעה, ולכן נקבענו לפגש שבשעה 4 זה יהיה בין 4 ל-4:10, 4:15. כך גם הצד השני ידע לא להיות תלוי בנו יותר מדי, וכך ניקח אחריות על כך. בוא ניקח את הביקורת באופן ענייני, נראה מה נאמר, מה הצורך של הצד השני, או מה התוכן של הצד השני, ואז יהיה קל יותר לקבל את הביקורת. ועד הרבה, הביקורת הזו יכולה עם הזמן להפוך להיות מעין מתנה של מקבל הביקורת. כך בהדרגתיות הוא יודע לשפר את החיים שלו, לראות לא רק איך הוא רואה את עצמו, אלא גם איך אחרים רואים אותו. כאשר הוא רואה איך אחרים רואים אותו, אז הוא יכול ללמוד יותר למצוא את האיזון בין איך אני מרצה אותם, לבין איך אני נשאר מרוצה ובוחר לעצמי את המערכת המתאימה המאוזנת בין לתת לבין לקחת. יש כמה שאני יכול לתת ורוצה לתת, ויש כמה שאני מצפה לקבל בחזרה, וככה אדם עושה את החשבון שלו. וכך גם כן הוא נכנס למערכת חיים בריאה ונכונה יותר, והוא פחות נבהל מביקורות, וכך הוא מגיע למקום בריא יותר, משתלם יותר, וגם מבחינתו זה כדאי יותר. שאלה נוספת, מה בין מנהיג טוב לבין מנהיג שתלטן, מעין גורו? התשובה היא, ככל שאדם הוא מנהיג טוב יותר, אז הוא לא מחפש את עצמו. יש מנהיג שהוא במרכז והאנשים הם למענו, ויש מנהיג טוב שהוא לא במרכז, אלא הוא שם את האחרים במרכז, כפי שמופיע בגמרא במסכת הוריות. שם כתוב לגבי ההנהגה. שם כתוב, לא שררה אני נותן לכם, אלא עבדות אני נותן לכם. באמת, המנהיגות היא עבדות, היא לא שררה. נכון, זה לא כל כך נפוץ במחוזותינו לראות אנשים שמחפשים להיות עבדי הציבור, יותר משתלטים על הציבור, אבל אנחנו מדברים עכשיו על המטרה האותנטית, המטרה האמיתית. התפקיד הוא לזהות את הגדולה שיש לאנשים, לתת להם תקווה, לאפשר להם לצמוח, להתרומם, לאפשר להם להשתפר, כלומר, לשים אותה במרכז. פגישה טובה של אדם עם מנהיג, זה אמור עד הרבה לרומם אותו ותת לו איזושהי השראה שהוא טוב יותר ממה שהוא חשב. שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב, הרב.
כן, שלום.
יש לי שאלה. כן. אני רואה חתולים שחורים ברחוב, אני ממש ממש מפחד מהם.
כן.
מה אני יכול לעשות נגד זה?
מה אפשר לעשות נגד ראיית חתולים והפחד מהם? התשובה היא, קודם כל אנחנו צריכים להגדיר לעצמנו, שראיית חתול שחור זה לא דבר שהוא מפחיד באמת. אין לזה שום סיבה לפחד, אם והיה, ואנחנו יודע שאין שום סיבה לפחד, וגם אם והיה, ואנחנו אומרים שיש סיבה לפחד, אז זה כפי שהגמרא אומרת, חתול שחור, בן שחור, בן שחור, דברים שאנחנו לא יכולים באמת להבחין אותם ולראות אותם, ולכן אנחנו לא אמורים להתייחס לדבר הזה. חתול שחור הוא לא מפחיד. קודם כל, בהיגיון הוא לא מפחיד. זה אנחנו צריכים להבין. אחרי שהבנו שבהיגיון הוא לא מפחיד, אז בהדרגתיות, כן לראות איך אנחנו יכולים להתייחס לחתול השחור הזה, אין כמו חרדה. חרדה, מה עושה חרדה? חרדה היא מתייחסת למה שהוא לא אמור לקבל משמעות, הוא מקבל משמעות רבה מדי. החרדה היא מעניקה משקל לא מידתי למה שיש, מה שאין לו משקל. ולכן, מה שכדאי לעשות, זה כן, לעבור קצת ליד חתול שחור, אם זה מאוד מפחיד, אפילו בתמונה אפשר, ולהגיד לעצמם, נכון, חתול שחור הוא מפחיד, כאילו לצחוק ככה על החרדה. כאשר אנחנו עושים דבר כזה, כך בהדרגתיות יוכל האדם לראות את היכולת שלו לחוות את החתול השחור, אבל לא להיבהל יותר מדי. לא נוכל להאריך, נקצר כאן. כאן תוכניתון הגיע לסיומה. תודה רבה לאורי כהן שלובו, לכלכי המאזינים. היו ברוכים, לילה טוב.
כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי. דלתות חמדיה מאחלת לכם שנה שקטה. בואו להתחדש בדלתות בטכנולוגיית אולטרה קווייט לבידוד רעשים, בהטבות מיוחדות לחגים. דלתות חמדיה, כפוף לתקנון.
קסח של מבצעים מטורפים עכשיו בבר כל טוב. לדוגמה, חיתולי פמפרס בייבי דריי, 5 יחידות רק ב-100 שקלים. ייכנסו עכשיו לסניפי בר כל טוב המחודשים והצטרפו לחגיגה.
בר כל טוב בכל דרכה.
אתם תפעלו עבורי ואני אפעל עבורכם. זוהי צוואתו הנדירה של כבוד קדושת האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג, זכר צדיק וקדוש לברכה, שיום פטירתו חל בט' בתמוז. מפעל השס העולמי שנוסד על ידי האדמו"ר זצ"ל קורא לכם להעביר שמות לתפילה, לזיווג, לפרנסה, לבריאות ולהצלחה. ותלמידי חכמים, מסיימי השס, יעתירו עבורכם על ציונו הקדוש ביום הפטירה המסוגל. התקשרו עכשיו, 1-800-360-360. מפעל השס העולמי.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנוני נבא זאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו, חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
אולי זה לא תוכנית חיסכון, אבל עם ספיריט שבת תחסכו על בטוח. בר המים החסכוני בעולם, ישירות מהיבואה לצרכן. ספיריט בר תת שבת.
כנס הדיירים הגדול להתחדשות עירונית בירושלים. בואו לשאול את כל השאלות ולקבל מידע מקיף בנושא פינוי-בינוי ותמ"א 38, כ"ח תמוז, 27 לשביעי, מלון רמדה ירושלים. הבטיחו את זכויותיכם. הכניסה חופשית בהרשמה מראש. חייגו, כוכבית 5931, כוכבית 5931.
עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
ימבה!
המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
תנו להם בכפיים, הקצבים מירושלים!
שיפודי אנטריקוט, אוסו בוקו לכל חג, אוף טרי אפשר כפור, שיפודי פרגית או דג, יש מקום אחד כשר, הקצב הוא כמו חבר.
קריים, כנפיים, הקצבים מירושלים!
הקצבים מירושלים, נבחרת הקצבים של ישראל.
לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
יש ילדים שיציאה לפארק משחררת אותם. יש ילדים שבית מלון עושה להם טוב. יש ילדים ששחייה בבריכה מרגיעה אותם. אך יש ילדים שאוכל זה הדבר שהכי ישמח אותם. תורמים עכשיו לארגון יד עזרה ושולמית ומסמכים ילדים רעבים. כי האוכל שלך זה השמחה שלו. כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית. שעה אחת, שבע אחת.
לכלל פעילות העמותה.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 12.